בעזרת השם, היום נדבר על הלכות מצוות ראשית הגז. כתוב בפסוק, ראשית דגנך תירושך בצהריך, וראשית גז זונך תיתן לו. יש מצווה, כמו שנותנים לכהן את התרומה, את הדגן, תירוש ויצהר, שיהיה לו מה לאכול, ככה גם כן יש עניין, יש מצווה, מצוות עשה מהתורה, לתת לו את ראשית הגז. אדם יש לו צאן, יש לו כבשים, צריך את הגיזה הראשונה שיש לו לתת אותה לכהן, מצוות עשה מהתורה. המצווה הזאת נמצאת ביורד דעה סימן שין למד ג'. נתנו את זה סימן, הנותן שלג גצמר. שלג זה שין למד ג' גצמר, את המצוות מקיימים דווקא בצמר. איזה צמר מקיימים בו את המצווה? לא כל צמר אפשר לקיים. צמר גמלים? לא. צמר פרות? לא. הצמר היחיד שיש, שאפשר לקיים בו את המצווה, זה צמר רחלים, צמר כבשים, גם לא עיזים. למה? העיזים, הצמר שלהם קשה, הוא לא ראוי ללבישה. כתוב, מגז כבשי יתחמם, זה פסוק ביום, ככה דרשה הגמרא. אבל צמר של כבשים הוא זה שראוי בלבד ללבישה. היום מזמננו, הצמר, גם הצמר של הכבשים, בדרך כלל הכבשים שמצויים בארץ, לא משתמשים בו ללבישה. זה כבשים נקרא זן שנקרא וסי, זה הזן הזה. הצמר שלהם הוא יחסית קשה, יחסית הוא גס. הוא לא נוח ללבוש אותו. לכן לא משתמשים ללבישה, בדרך כלל זורקים את הצמר, או שהערבים אלה שגוזזים, הם לוקחים את הצמר, עושים הם מה שרוצים, שטיחים, דברים כאלה. אבל מצד עצמו, הצמר הזה הוא ראוי לבישה, רק אנשים יהיו מפונקים, רוצים דברים יותר עדינים, יותר נוחים. אז אפשר לקיים את המצווה הזאת גם לכבשים שלנו, עם הצמר של הכבשים שלנו. יש שאלה מלכתחילה, אדם שרוצה לקיים את המצווה הזאת. היום בזמננו זה לא מצוי שאדם מהיישוב יהיו לו כבשים. הוא הולך לאיזה מושב, אנשים מארגנים את זה בצורה מסודרת, הולכים לאיזה מושב, מקום שיש שם כבשים, קונים מבעלי הכבשים את הכבשים, נהיה בהמשך שצריך כמות מסוימת של כבשים לקנות, גוזזים אותם ומחזרים את זה בחזרה לבעל הבית, את הכבשים, ואת המצווה כבר קימו, עושים את זה בדרך כלל בראשית הקיץ, עוד לפני שמתחיל הקיץ שלא יהיה חם לכבשים, גוזזים אותם כדי שיהיה להם קל. אז את הצמר הזה, בואו מקיימים את המצווה. איך מותר לקנות את הכבשים? הרי גזרו חז"ל, גמר בבקמה, ככה נפסק בשולחן ערוך בחוש המשפט, סימן תמתת. אסור לגדל בהמה גסה בארץ ישראל. בהמה גסה זה כבשים, זה עיזים, אסור לגדל אותה בארץ ישראל. אז איך מותר לקיים את המצווה הזאת? אז באמת יש, בשולחן ערוך שם כותב, שכל האיסור דווקא בזמנם, בזמן חז"ל שהארץ הייתה מיושבת מישראל. הסדרות היו של יהודים, לכן עשו את חז"ל לגדל את הבהמה דקה. ולמה? זה לא איסור בלי טעם. חז"ל גזרו את זה כיוון שהבהמה הדקה הייתה מסתובבת, הולכת, מזיקה בשדות, רואה בשדות שלו, של בעל הבית, והיא מזיקה להם, גוזלת אותם. היה מעשה כבר מביאה שם בחסיד אחד, רבי יהודה ורבי אלעאי, רבי יהודה בן אבא, שהוא היה גונח מליבו, היה לו כאבי לב, ואמור הרופאים אין לו תקנה עד שינק מחלב של עז. ולא הייתה לו ברירה, קנה עז, קשר אותה לקרעי המיטה שלו, שלא תסתובב. נכנסו חברה לחכמים לבקרו, באו להיכנס, ראו את העז קשורה בקרעי מיטתו. אמרו, ליסטים מזוין בביתו של זה, ואנחנו נכנסים לבקרו, הסתובבו הלכו להם. אף הוא בשעת מיטתו, אמרו, לא היה בו שום עוון, רק העוון הזה של אותו עז שעבר לדברי חבריו. עד כדי כך החמיאו בעוון הזה. אז כל האיסור דווקא בזמנם שהיו שדות של ישראל מיושבות, עץ הייתה מיושבת ביהודים, היה השדה של ישראל, לכן היה מקום לגזור. אומר מרן מזמנו, לפני 400 שנה בצפת, עץ ישראל לא הייתה מיושבת ביהודים. רובה ככולה הייתה של ערבים, או שהייתה שממה לגמרי, הפקר, כל רוצה ליטול לבוא ליטול. לכן ממילא כבר אין איסור לגדל במה דקה, כי גם אם היא תסתובב, תאכל פה, תאכל שם, היא לא מזיקה לשום יהודי. מזיקה דברים של הפקר, מזיקה דברים של גויים, לא אכפת לנו מהם. ככה כותב מרן. מזמננו, ברוך השם, בשוב השם שיבת ציון היו כחולמים. רוב הארץ מיושבת ביהודים, רוב השדות של יהודים. יש גם שדות של גויים, אבל הרוב, רובם ככולם של ישראל. האם נאמר שהאיסור חזר למקומו, האיסור הראשון או לא? אז נחלקו בזה חכמי הדור. יש הרב צבי פסח פרנק כותב שלא, כיוון שהאיסור הזה הותר לשעתו, בזמן שישראל לא הייתה מיושבת, האיסור הזה הותר. גם מזמננו שחזרה ארץ ישראל להתיישב, אי אפשר לחדש את האיסור עד שלא יעמדו ויתקנו את זה במניין. יתקנו שוב פעם שאסור לגדל במה גסה בארץ ישראל. כל זמן שלא תקנו, אז כיוון שהותר, הותר. לעומתו מרן עובדיה זכר צדיק לברכה כותב, ורבי אומר שלא לא ככה, האיסור הזה לא פקע, לא הותר, המציאות היא שהשתנתה. אז לכן בזמן שארץ ישראל לא הייתה מיושבת, אז לא היה סיבה לאסור, היה בזמן שחזר ישראל להתיישב ביהודים, אז האיסור חזר למקומו, אסור לגדל במאה דקה. אז איך מותר באמת להקים את המצווה הזאת? אז יש כל מיני, נקרא לזה קומבינות, קונים את הצמר, לא קונים את הכבשים, יש לזה הרבה בעיות גם כן. הנכון הוא שאם יש צורך וזה דבר זמן מסוים ושומרים עליו, יש מקום להקל גם בזמננו. הרב עובדיה יביא אומר גם כן, מקל בזה לצרכים מסוימים, במקרים מסוימים, שאפשר לקנות את הבהמה הגסה, לגדל אותה בארץ ישראל, אם אדם שומר עליה כמו שצריך. איך היו בזמנם, היו מקריבים קורבן פסח, קורבן פסח מן הכבשים ומן העזים תיקחו. היה צריך לקחת אותו מ-10 בניסן, 4 ימים, מ-10 בניסן עד 14 בניסן, שומרים עליו, מבקרים אותו ממימויים. איך היו עושים את הדבר הזה? היה אסור לגדל בהמה גסה בהמה דקה בארץ ישראל. היו מביאים מחוץ על הארץ. טוב, הביאו לחוץ על הארץ, אבל אותם 4 ימים, מה היו עושים? אז זה זמן קצר לצורך, דבר כזה יש מקום להקל. גם ציצית אליעזר מקל בזה כשיש צורך בדבר. ולכן אדם שהולך למושב, עושים זה נסיעות מאורגנות, עושים וקונים את הכבשים עם בעלי הכבשים, אותם בעלי הכבשים לא שואלים אותנו אם מותר להם לגדל או אסור לגדל. אם ישאלו, אז יעיינו חכמים בדין שלהם ויפסקו באיזה תנאי מותר, אם זה מותר בכלל. אבל אנחנו שבאים לקנות את הכבשים לצורך קיום המצווה, אין לנו את הבעיה, ובתנאי שאחר אנחנו מחזרים לזמן קצר ולצורך אפשר להקל. המצווה הזאת היא בין לישראלים ובין ללוויים. רק כהנים פטורים ממנה. כהן, כיוון שהוא זה שמקבל את הצמר, אז הוא לא יכול, יש לו את הכבשים שרוצה להפריש, אז יפריש מכיס אחד, ייתן לכיס השני, זה לא שייך. אבל ישראלים ולוויים, כולם חייבים במצווה הזאת. ישראל שנשוי לכהנת, כיוון שאשתו יכולה לקבל את ראשית הגז בעצמה, אז ממילא גם הוא פטור. אם הוא בכל זאת רוצה לקיים את המצווה, אז הוא באמת ישתתף, יקנה כבש, ואומר, זה על מנת שזה לא, לא, לא שייך לאשתי, בדרך כלל כל הדברים אנחנו שותפים בהם, אבל פעם הזאת אני רוצה שהצמר יהיה רק שלי, שלא יהיה שייך לאשתי, מכן כזה הוא יכול באמת לקיים את המצווה, לתת את זה לכהן אחר, או אם ירצה, ייתן את זה אחר כך לאשתו, גם אשתו זה בסדר, אבל מלכתחילה הוא לא חייב במצווה הזאת. יש מחלוקת בגמרא, בברייתות כבר, האם ראשית הגז נוהגת רק בארץ, או אפילו בחוץ על הארץ. אז דעת רבי אלעאי באמת, שהוקש ראשית, ראשית הגז, מצוות ראשית הגז, גם כן לתרומה ולביקורים. ראשית גנחתי ראשיך יצריך, וראשית גז צונחתי תלו. הכל באותו פסוק, ללמדנו שכמו שמצוות התרומה, דגנחתי ראשיך יצריך, זה נוהג דווקא בארץ ישראל, ככה גם כן ראשית הגז נוהגת דווקא בארץ ישראל. ודעת רבי אלעאי. חכמים חולקים עליו. אומרים לו, כתוב, ראשית דגניך וראשית גז צונך. זה ראשית לבד, זה ראשית לבד. לא הוקש זה לזה. לכן לדעת חכמים, ראשית הגז נוהגת אפילו בחוץ על הארץ. הלכה למעשה, ברוב ככל הפרטים, אנחנו לא מקישים את ראשית הגז לתרומה. כלומר, יש הרבה דינים ייחודיים בתרומה שלא שייכים בראשית הגז. אבל לעניין המיקום, האם דווקא בארץ ובחוץ על הארץ, אומרת הגמרא, נהוג עלמה כרבי אלעאי. כבר מנהג העולם להקל בדבר הזה כמו רבי אלעאי, שראשית הגז איננה נוהגת אלא בארץ ישראל בלבד. מי שרוצה להחמיר להפריש ראשית הגז בחוץ על הארץ, תבוא לברכה. סוף סוף יש דעות כאלה שאפשר להפריש בחוץ על הארץ, ככה לכאורה היה אמור להיות עיקר הדין, לפי חלק מהפוסקים לפחות. לכן זה לא נקרא הדיוט מי שמחמיר. כתוב בירושלמי, מי שפטור מהדבר ועושה אותו, נקרא הדיוט. מה אתה עושה דבר שאתה לא הצטוות? אדם יחמיר לאכול מצות בחג סוכות. מה הקשר? התורה לא ציוותה, אין בזה עניין להחמיר. אבל כאשר יש דעות כאלה ואנחנו חוששים לאותן דעות, אז מותר. מסופר גם לגאון החתם הסופר, עליו ושלום, שקיים מצוות ראשית הגז מחוץ לארץ. לארץ ישראל הוא לא יכול לעלות, אבל לפחות הקים את המצווה מחוץ לארץ לפי אותן דעות, זה דבר גדול. אמרנו פעם שרבנו ארי כותב ש כל מצווה, מצווה שיש בתורה, יש עניין לקיים אותה. גם מצוות נדירות, יש עניין לחזר אחריהם לקיים אותם. למה? כל מצווה היא כנגד איבר מסוים בגופו של האדם. יש לנו רמח מצוות עשה ושסה מצוות עשה. כנגדם בגוף האדם יש לנו 248 איברים ו-365 גידים. כל מצווה תעשה כנגד איבר מסוים, כל מצוות לא תעשה כנגד גיד מסוים. לכן כאשר אדם הוא מקיים מצווה מסוימת, או שומר על עצמו מילות תעשה מסוים, אז הוא מתקן, מאיר בנפשו את אותו איבר שכנגדו. נפרט המצוות הנדירות שלא שייכים לקיים אותם בכל יום, קשה לקיים אותם, שאדם עושה אותם באותו יום, הוא מושך עליו הערה גדולה, זה מגיע לקרות לדרגת רוח הקודש. אז יש שאין לקיים את הדבר הזה. לחזר אחר מצוות, מצוות נדירות שכדאי לקיים אותם. אז בחוץ על הארץ, כפי שאמרנו, בעיקר הדין זה לא נוהג, מי שרוצה להמיר, תבוא עליו בערכה. מצוות ראשית הגז זה בין בכבשים זכרים, בין בכבשים נקבות. יש הרמב"ם בפירוש המשנה כותב שמצוות ראשית הגז דווקא בצמר של נקבות, שהצמר שלהם רך. אבל זכרים שהצמר שלהם קשה ולא ראוי לבישה, פטור מראשית הגז. ככה כותב הרמב"ם בפירוש המשניות, אבל זה כמעט נגד גמרא מפורשת לידע. הרמב"ם לא הסתרק גמרא מפורשת, ובאמת בחיבור שלו חזר בו. כתב שהמצוות נוהגת בין בזכרים בין בנקבות. אין הבדל בסוג, במין של הכבשים. היום בזמננו אמרנו שהכבש לא משמש ללבישה, בכל זאת מעיקר הדין אפשר לקיים מצוות ראשית הגז. כי מה שלא לובשים אותו זה רק פינוק, אבל מעיקר הדין הוא כן ראוי לבישה. אבל מה ירווחנו בדבר הזה? יש עניין לתת לכהן את הצמר המובהר, אדם שיש לו כמה וכמה גזעות, כאלה יותר טובות, פחות טובות. עכשיו מלכתחילה באמת אדם צריך לתת את הראשית של הגזע, כמו שנהיה בהמשך. אבל במקרה שהכל מעורב, הוא לא יודע מה ראשית, מה אחרית, אז צריך לתת את הגיזה הטובה ביותר. היום בזמננו שגם ככה הכהנים לא לובשים את הצמר, לא משתמשים בו. יש האחרונים כתבו שיש עניין לקחת את הצמר הזה שהכהן קיבל ולעשות לו ציציות. הרי ציצית של צמר זה מצווה, זה צמר התורה פותרת בכל הדברים. אז הכהן יעשה בזה את הפתילים של הציצית, זה מצווה גדולה מאוד. אבל במציאות הכהן מקבל את השקית עם הצמר ו... זורק אותה אחר כבוד לפח השפעה. הרי המצווה היא בנתינה, לא צריך להשתמש בכהן, בצמר הזה. אז כיוון שהמצווה בנתינה, והכהן באמת לא אכפת לו, תתן לו צמר סוג א' וצמר סוג ב', בעיניו זה וזה, שווים סוג ג', סוג ד', הוא לא ייבש את הדבר הזה. לכן נראה שבזמננו לא צריך להקפיד על הצמר שיהיה דווקא מאוחר ביותר. אדם שהפריש ראשית הגז ועבד, שם שם את הצמר שנותן לנו כהן בצד, ואחרי כמה זמן עבד הצמר הזה. צריך להפריש עוד פעם או לא. אם זה היה קורה בתרומה, בוודאי שהיה פטור מלהפריש. ולמה? כי בתרומה, כיוון שהפריש, קיים את המצווה, המצווה להפריש. אבל עומדת בראשית הגז, ראשית גז צונחה, תיתן לו. המצווה היא לא בהפרשה. הפרשה שהפרשת זה דבר טוב, זה הכנה למצווה. אבל המצווה היא הנתינה. כל מה שלא נתת, לא קיימת את המצווה. צריך להפריש שוב פעם. חלק מהצמר, כמו נהיה בהמשך כמה כמה צריך להפריש, ואותו לתת לכהן שוב פעם. דווקא מין גם כנפוך. האם מותר להשתמש בצמר עוד לפני שהגיע ליד הכהן? עכשיו, אם נקיש את ראשית הגז ותרומה, כמו שתרומה אסור לאכול ממנה מהפירות שמטבל עד שלא יפריש מהם את החלק שמגיע לכהן, אז גם ראשית הגז היה אסור להשתמש בצמר. אבל זה לא ככה. הלכה למעשה, ברוב ככל הפרטים, אנחנו לא מקישים את ראשית הגז ותרומה, ולכן, למרות שאדם לא הביא את הצמר לכהן, או אפילו לא הפריש, זה לא מעניין אותנו, יכול להשתמש בצמר, רק שיזכור לתת את הצמר במוקדם, כמה שיותר מוקדם, ייתן אותו לכהן. המצווה, דווקא מי שיש לו חמש צון, הוא זה שיכול לקיים את מצוות ראשית הגז. אדם שיש לו פחות מחמש צון, איננו יכול לקיים את המצווה. הגמרא דרשה את זה מהפסוק, חמש צון עשויות, ועושות, מעשות את בעליהם, אומרות לו, קום, תקיים מצווה. אדם שיש לו פחות, כבר יפסיד את המצווה הזאת. אם יש לו יותר, עוד יותר טוב. וכמה תהיה כל אחת מהם גוזלת, צריך שהמשקל הכללי של כל הצמר הניגוז מהם, יהיה 60 סלעים, זה המשקל. כל סלע זה סביבות 18 גרם, וסלע זה שקל. מחצית השקל, כולנו יודעים, זה 9 גרם. אז סלע, שזה בעצם שקל שלם, זה 18 גרם, נעגל את זה ל-20, 60 סלעים זה קרוב לקילו ו-200 גרם של צמר, או יותר מדויק, קילו ו-100 בערך, זה המשקל הקרוב, קרוב יותר להיות מדויק. שחמשת הצון האלה יגזזו משקל של קילו ו-100 צמר, זה החיוב של ראשית הגז. אם היו גוזלות פחות, אז פתאום ראשית הגז, ולא זו בלבד, אלא צריך שהחלוקה ב-60 סלעים תהיה יחסית. כלומר שכל כבש וכבש יגוז לפחות 12 סלעים. 12 כפול 12 כפול 5 זה 60. אז שכל כבש יאמר בסביבות ה-200 ומשהו גרם צמר, והסך הכל מגיע לקילו ו-100 גרם, זה המשקל של ראשית הגז. אם זה פחות פטור, אבל כתבים הפוסקים שזה מצטרף משנה לשנה. כלומר, אם בשנה הראשונה היה לו למשל רק חצי קילו של צמר, בשנה הבאה נהיה לו עוד חצי קילו, או עוד 600-700 גרם, ויחד יש לו למעלה מקילו ומאה. אז ראשית הגז חיובה מצטרף משנה לחברתה. אם זה היה למשל תרומות מועשות של דגן תירוש ויצהר, כל שנה יוצא השדה שנה-שנה, כל שנה עומד לפני עצמה. אבל בראשית הגז, כיוון שאנחנו למעשה לא מקישים ראשית הגז לתרומה, לכן אפשר לעשר בצירוף משנה לחברתה. אפשר לעשר משנה לחברתה, ואין בזה שום בעיה. והחיוב גם משנה לחברתה, זה גם כולה שאפשר לעשר משנה לחברתה, גם זה חומרה, שאם בצירוף משנה לחברתה יש לו את השיעור של קילו ומאה, זה חייב בראשית הגז. בדרך כלל הכמות הרבה יותר גדולה. גם כבשים צעירים הם מניבים את הכמות הזאת של הצמר. עכשיו, איך שוקלים את הצמר הזה? יש דעות הפוסקים שצריך שיהיה צמר נקי. כלומר, הצמר בדרך כלל שגוזלים אותו מלוכלך ואבק ועפר וחול וזיעה, לפעמים אפילו חצי מהמשקל של הצמר כולו הולך ללכלוך. אתה הולך לנקות אותו, לחבס אותו, אז נשאר מקילו אחד, נשאר לך חצי קילו. עד כדי כך. לפעמים זה פחות, אבל לפעמים עלול להגיע גם כן ל-50% מהכמות. המשקל שאמרנו עכשיו זה מתייחסים לצמר גולמי, כמו שהוא, עוד לפני הניקיון. אז אם בחמש כבשים יש לו את הקילו ומאה גרם, זה כבר חייב ראשית הגז, למרות שאחרי הניקוי זה יהיה פחות. חמש הצאן לא צריכים שיהיו במקום אחד, זה לא תרומה שצריך שיהיה הכל מהמוקף, אלא יש לו שתי כבשים בתל אביב, שני כבשים בירושלים, ועוד כבש אחד בנהריה. הכל מצטרף. כיוון שיש להם בעל בית אחד, זה מצטרף. כמה צריך לתת לכהן? מדין תורה אין לזה שיעור. נתינה כלשהי, תן לו אפילו שני גרם של צמר, יצא ידי חובת נתינה. לא, חכמים אמרו שלא יפחות מ-60. יש בזה באמת מחלוקת בין מרן לבין הרמ"א. לדעת מרן, השיעור 60, שיקח את הכמות של הצמר, יחלק אותה ל-60, חלק אחד מה-60 ייתן לכהן. זה לא מפורש בדברי מרן, ככה יוצא מדבריו, שהוא הולך בעקבות הרמב"ם, והרמב"ם כותב את זה בפירוש. הרמ"א לעומת זאת כותב שהשיעור לתת לכהן 5 סלעים. כלומר, אם אמרנו כל סלע סביבות ה-20 גרם, ייתן לכהן סביבות ה-100 גרם של צמר, ולא סתם צמר, ייתן לו צמר נקי. כלומר, ייתן לו סביבות ה-200 גרם, כדי שאחרי שהכהן ילבן אותו וינקה אותו, יישאר לו ביד 100 גרם של צמר. זה דבר הרמ"א. הרמ"א לכאורה מחמיר. הרי לפי דעת מרן יש לך 60 סלעים, תן אחד מ-60, אתה נותן לו סלע אחד. לפי הרמ"א צריך 5 סלעים, יש כאן חומרה של הרמ"א. מצד שני, הרמ"א גם כן מקל. למה? לפי דברי מרן, אם אדם יש לו 1,000 ראשים של צאן, אז הגיזה בוודאי לא תהיה 60 סלעים, תהיה 600 או 6,000 או 60,000 סלעים. גם אם יקרה כזה, אדם צריך לתת אחד מ-60 לכהן, ייתן לכהן 100 או 1,000 סלעים של צמר לכהן. זו כמות מאוד מאוד מכובדת. אבל לפי דעת הרמ"א, שיעור הנתינה לכהן 5 סלעים, בין מצאן מועט, בין מצאן מרובה. יש כאן כולה מסוימת. ויש מחכמי הספרדים, כמדומן בספר נתיב העם, נמשך בדבר הזה אחרי דעת הרמ"א. כיוון שבמרן זה לא היה מפורש, הוא ראה דבר רמ"א שמפורש 5 סלעים, אז אומר, כן, צריך לתת 5 סלעים לכהן. נמשך הרב טוקצינסקי שככה כותב על זה לאשכנזים. הספרדים צריכים להקפיד לתת לכהן שיעור 1 מ-60. פחות מזה, לא קיים את המצווה לפי דעת מרן והרמב"ן. אדם שרוצה לתת את כל הגיזה שלו לכהן, הוא אין לו מה לעשות בצמר. הכהן ימצא כבר מה לעשות בדבר הזה, מותר. אם זה היה תרומה של דגן תירוש ויצהר, אז חייב להשאיר אצלו משהו. ראשית דגן תירוש ויצהר, תירוש ויצהר, איך צריך ראשית ששיירה ניכרים, שישאר חלק ייתן לכהן, חלק יישאר אצלו. אבל בראשית הגז, כיוון שגם ככה אין בזה קדושה, יכול לתת את כל הגיזה לכהן. גם כן יכול לחזור בו, החליט לתת את כל הצמר לכהן, אחרי יומיים ו3, אמר לו אשתו, מחילה, אני רוצה לעשות מהצמר הזה שטיח. מותר לו לקזז ממה שהוא ייחד לכהן, להשאיר את זה אצלו. ייתן לכהן את הסכום המינימלי. כיוון שהנתינה עצמה, כמו שאמרנו לפני כן, אין בנתינה קדושה מסוימת. זה רק הכשר למצווה. כל זמן שזה לא יגיע לידם של הכהן, יכול לחזור בו, לתת לכהן את הסכום המינימלי, ואת השאר ייתן לעצמו. אדם שרוצה לתת את כל הצמר שלו לכהן, רשאי, אם זה לא בקבע, שלא פוגע בכהנים אחרים, חד פעמי ייתן זה לכהן במקום לחפש הרבה כהנים, זה בסדר. אבל אם יש לו כמות גדולה מאוד, רוצה לחלק את הצמר לכמה כהנים, אז בזה כותב מרן שלא יפחות, מהמקור של בגמרא, לא יפחות לכל כהן וכהן משיעור 5 סלעים. כלומר, אם היה לך נתין לכהן אחד, אז תן לו 1 מ-60, אפילו סלע אחד. אבל אתה רוצה, יכולים להנות הרבה כהנים מהגיזה שלך, האם תיתן לכל אחד סלע, 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 כבר זה לא שווה, אתה מחלק את זה מצד שני, לא נהנים את זה כמו שצריך. לכן, אם יש בכמות של האחד מ-60 שיעור של 5 סלעים לכל אחד, אז בסדר, תן 5 לכהן הזה, 5 לכהן הזה, 5 לכהן הזה. מאיפה למדו את זה? כתבו, ראשית, כתוב הפסוק, ראשית דגניחת יושך ישראלך, וראשית גניחת תיתן לו, כי בו בחר, השם לוקח מכל שבתיך, לעמוד לשרת בשם השם. אז צריך לתת לכהן צמר, דבר שהוא יכול לשרת בו בשם השם, דבר הראוי לשירות. מה זה שירות? להיות, לעבוד בתור כהן בבית המקדש, זה נקרא שירות. איזה הבגד הכי קטן מבגדי כהונה שאפשר להכין בצמר? זה האבנט שהכהן חוגר. האבנט היה ארוך מאוד, היה בו צמר ורגמן ופשטים. כמות הצמר שיש באבנט, אז קיבלו חזל שהכמות שלה 5 סלעים של צמר. אז אם אתה רוצה לחלק את זה לכמה כהנים, תקפיד שכל כהן יקבל שיעור חשוב של 5 סלעים. סביבות 100 גרם אחרי הניקיון. אבל אם זה לכהן אחד אתה נותן, אז לא משנה כמה יקבל, 1 מ-60 אפילו פחות, זה בסדר. אדם שרוצה לתת את הצמר שלו לבת כהן שנשואה לישראל, אז זה מותר. זה לא דבר שיש בו קדושה שצריך לתת דווקא לכהן. זה דבר עניין של ממון. כיוון שהיא בת כהן, רשאה אפשר לתת לה. ולא רק אפשר לתת לה, אפשר לתת גם כן לבעלה. כי היא ובעלה שותפים בכל הדברים. מה שקנתה אישה כאן לבעלה, שהוא נותן לבעלה, גם היא נהנית מהדבר הזה. יותר מזה, אם יש לפניו, לפני האדם, יש לו כהן מיוחס, אבל הוא עם הארץ. לעומת זאת, יש ישראלי שהוא תמי חכם, והוא נשוא לכהנת. מה עדיף? ייתן לכהן שהוא אורגינל ככה כהן, או שייתן לאותו אחד שאשתו כהנת. אז אם אותו אחד שאשתו כהנת הוא תמי חכם, הוא קודם לאותו כהן שהוא עם הארץ. כיוון שבמעלה שתמי חכם זה עדיף על עם הארץ, במחיית הכהונה אין כאן הפרש אם הוא כהן ממש או שאשתו כהנת, ולכן ייתן לכהן, לתמי חכם שאשתו כהנת. מצוות ראשית הגן זה לתת את הנתינה הראשונה לכהן. כלומר, ראשית נחת יושך יצריך וראשית גץ ונחת, את הנתינה הראשונה. מצד שני, כתוב בגמרא סוף ראשית הגז, שהוא לא חייב בנתינה עד שלא יגמור לגוז את כל 5 כבשים שיש לו. אז מה יעשה? שהוא גואל את הכבש הראשון, ייקח את הראשית של הגז, ישים אותה בשקית נפרדת, כדי שזה ראשית הגז לכהן. הוא לא ייתן אותה לכהן. יגמור את הכבש השני, השלישי, הרביעי, החמישי, אחרי שכבר סיים את 5, כבר חלה על ראשית הגז, אז ייתן אותה לכהן את השקית הראשונה שאותה הוא גזל. זה כמובן מלכת תחילה. אבל אם אדם יתערבב לו, שהוא לא יודע, שלא יכול להשתמש בראשית הגז לדברים אחרים, יכול לתת לכהן חלק מהצמר, העיקר שיהיה שיעור אחד מ-60. בזמננו אמרנו שאפשר לתת אפילו את הצמר הגרוע, אבל צריך להקפיד שיהיה הצמר של ראשית לכת תהילה. אדם שגוזז קונה צמר מגוי, אז אם הוא קונה רק את הצמר, ברור ופשוט שאין עניין להפריש. הוא קונה את הצמר אחר הגיזה. אבל אם הוא קונה את הצון לגיזתם, אז זה יכול להפריש, לא יכול להפריש, גם חייב להפריש. נחלקו בזה מרן ורמ"ן. לפי דעת מרן, איזה מי שאתה קונה את ה... אומר לגוי, תן לי את הצמר, אני רוצה לגזוז שיהיה לעצמי, אז זה בסדר, אוטומטי, כיוון שקנית את המקש שלנו רשות לגזוז, קנית את הצון לגזתם. לפי דעת הרמ"ן לא, צריך לבקש מהגוי, תקנה לי את הצמר הזה, את הכבשים האלה, לצורך השעה, שעתיים הקרובות, שאני אגזוז את כולם, ואז חייב, אחר כך אני אחזיר לך. כל מן שלא קנה את הכבשים עצמם, לפי דעת הרמ"ן פטור. אנחנו הספרדים, כמו מרן הרמ"ן, שיש איזה שהוא ביקש מהכהן, מהגוי, לגזוז, זה בסדר. השותפים חייבים בראשית הגז, אבל זה בתנאי שלכל אחד ואחד מהם יש שיעור של 5 כבשים. כלומר, אם יש להם 10 כבשים בסך הכל של השותפות, בחלוקה זה יוצא לכל אחד 5 כבשים, אז יכולים לתת ראשית הגז לכהן. פחות מזה, אם יש להם 9 כבשים, בחלוקה זה יוצא לכל אחד 4.5 כבשים, מכל כזה פטורים. אם אחד השותפים גוי, מכל כזה פותר את כל הכבשים מראשית הגז. יש להם 1,000 ראשים, ויש להם 10 שותפים, שותף אחד גוי. לפי החלק היחסי, יש לגוי 100 כבשים, ו-900 כבשים שייכים ליהודים. אבל כיוון, כיוון שיש לנו כאן גוי בחבילה הזאת, פטורים כולם מראשית הגז. להבדיל, אם אחד השותפים כהן, מכל כזה, אז הם חייבים. כלומר, כהן ב-100 כבשים ששייכים לו, הוא לא ייתן, אבל כל ה-900 כבשים הנוספים ששייכים לישראלים, זה ייתנו עם ראשית הגז, יכולים לתת לכהן השותף שלהם, אין בזה שום בעיה. אדם שקנה מחבר שלו גיזה לבנה או שחומה, אז כיוון שמבחינת האנשים, כל גזעה נמדדת לפי הצבע שלה. הצמר הלבן הוא נקרא סוג בפני עצמו, הצמר החום נקרא סוג בפני עצמו. במקרה כזה ייתן לבנה לבד, משחומה לבד. אם יש לו רק 5 כבשים ושתיים חומות ושלוש לבנות, במקרה כזה באמת מצטרפים לראשית הגז, כי סוף סוף זה אותו צמר, אותם כבשים. אבל שיש לו לבנה לבד ושחומה לבד, לפרט אם הוא מוכר את הלבנה ומשאיר את השחומה אצלו, אז זה ייתן לעצמו מהלבנות, זה ייתן לעצמו מהשחומות, כל אחד בפני עצמו. ברוך אדוני לעולם, אמין ואמין.